ואיך שנכנסתי בדלת אמרתי, אוקיי, אני בבית.
פה ארוחת ערב אצלם, פה ארוחת ערב אצלנו, הילדות משחקות ביחד.
גם במעגלי גברים, כמו בפרדס חנה, יש איזה מיקס שלא מתאפשר במקומות אחרים.
מה הדיבור בפרדס חנה קרקור עם אור אלון?
מה ששאני לא רוצה לדבר עליו, לא. אני, כל מה שקורה לי הוא חלק ממני.
מדהים. יאללה, אז אני לחצתי רקורד, אני אגיד ברוכים הבאים.
ברוכים הבאים.
ברוכים הבאים למה דיבור פרדס חנה קרקור, פרק 60, 70, אין לי מושג, כבר איבדתי את הספירה, עונה שנייה, אחרי פרקי חירום שעשינו, ואחרי עונה ראשונה מפוארת. אני אור, ואני פה כדי לברר מה העניין עם פרדס חנה, מה קורה פה. והיום, אני עם אהבה שמעיה.
אור ואהבה.
אור ואהבה, וואו, ככה נקרא לפרק. אור ואהבה.
אור ואהבה.
אהבתי. מה קורה?
וואלה, שלומי טוב, איזה יום יפה היום. ירד עלינו חורף, ואז הלך הגשם, ואז יצא השמש, וזה הכי יפה.
יום מוזר, כן. אני ממש לא אוהב חורף, אתה יודע. לא מתחבר לקונספט. הוא נהיה יותר קשה בעשור האחרון, אני לא מבין. לא מבין מה קורה שם. תגיד, רגע, מי אתה? איך להציג אותך?
אני אהבה.
אהבה.
היה איזה פרק לא מזמן, שמישהי אמרה ש... שהיא עבדה הרבה שנים כדי להוריד מעצמה את כל התוויות ואת כל,
נכון.
את כל ההגדרות.
נראה שזאת נועה באמת אמרה את
זה. אני מאוד מזדהה עם זה. גם, ככל שיש פחות תוויות, ככה אני מרגיש יותר עכשווי.
וואו, נוכח ברגע.
משתדל.
מעניין.
אבל אני אתן קצת כיוון.
כן, זהו, תגיד לי מה...
אני גר פה בפרדס חנה, היום אני גר בשיקון רמז, עברתי לפה לפני חודש, לשיקון רמז.
כמה זמן אתה בפרדס חנה?
אני בפרדס חנה גר שנתיים, ושנה שלישית בפרדס חנה. זאת אומרת, גרתי בתל אביב 17 שנה.
וואו.
והחלטתי שאני עוזב את תל אביב, אז בשנה הראשונה, כאלה אדם מסודר כמוני, התחלתי לרקום קשרים ויחסים בפרדס חנה, כדי לראות אם זה המקום לעבור אליו.
כאילו לפני, לא, היית פה לפני זה? קרת משהו?
גרתי בתל אביב, לא הייתי קשור למקום הזה בכלל.
אז למה דווקא פרדס חנה, כאילו, איך שמעת?
כי אני היפי, פחות 40% ממני היפי.
הבנתי, אז שמעת, פרדס חנה זה מקום של היפים, בוא נלך לבדוק מה קורה שם.
היפים, קהילה, מדיסינות, מיניות, כל מיני דברים שהחברה החליטה לשים אותם בכספת, והגוף שלי, המוח שלי והלב שלי לא מוכן לשים אותם בכספת. אז אני הולך לאיפה שיש יותר חופש, במקומות שאני רוצה חופש.
וואו. אולי נקרא לפרק חופש אז.
יאללה.
יהיה פה קונספט, אני אבדוק כל פעם איך אני אקרא לפרק.
עוד נגיע, עוד נגיע לשם.
מגניב. אז לפני שנתיים
אמרת? אז בשנה הראשונה שתכננתי לעבור לפרדס חנה, אמרתי, אוקיי, זה נשמע קוסם, אבל בוא נכניס את האגודה למים, נראה אם הם חמים, קרים, בוא נבדוק מה קורה.
אז מה, איך בדקת, איך עשית?
מה שעשיתי זה, נרשמתי ללימודים ופתחתי פה קורס שאני מלמד. ואז...
נרשמת ללימודים איפה? במכללת קרקור?
לא במכללת קרקור, בחוכמתי כי רבה, נרשמתי לקורס מנחים של שחר כספי, זה קורס של הכשרת מנחים, הייתי אומר שזה קורס שהוא מחזיר אותך להיות רוטט, ולשים לב לעצמך ולסביבה, והרגשתי שאחרי הרבה שנים בתל אביב, עם כל זה שאני בתוכי, משתדל להיות מתודר וממוקד, יש משהו מבחוץ שכל הזמן מייצר שכבה ועטיפה. ואז הקורס הזה התאים לי ככפפה ליד. זה ממש, גם שחר עצמו עם הרגישות המעניינת שלו.
לא הבנתי בדיוק על מה הקורס.
זה קורס של הכשרת מנחי קבוצות.
מנחי קבוצות.
זה כותרת. נקרא בית ספר נתיב. קורס של הכשרת מנחי קבוצות, אבל האופן שבו שחר מלמד להיות מנחי קבוצה הוא מאוד שונה. ממה שהיית לומד באוניברסיטה, הוא יגיד לך, אולי הוא יגיד לך, זה מה שאני הייתי אומר לך, אם הייתי צריך להגיד מה הוא יגיד לך, שהדבר הכי עמוק שאתה יכול לעשות, כשאתה נכנס לחדר, זה להרגיש את הרטט של הקבוצה.
את הרטט?
רטט. יש לנו אינדיבידואלים, אבל כל האינדיבידואלים האלה מחוברים כגוף אחד, יש להם איזה סיכום.
תמיד או רק כשהם בקבוצה? כאילו, תמיד אנחנו מחוברים?
גם, כן, כמובן, כולנו שדה אחד, אבל כמנחה קבוצה, אני חושב שהוא היה אומר שאל תסתכל על הקבוצה כעל אוסף אינדיבידואלים.
אוקיי.
תדע שלקבוצה הזאת יש גוף. זה גוף אחד רוטט, אתה נכנס לחדר כמנחה, תעבוד עם הגוף הזה. ככה אני תפסתי את שחר ו...
כאילו אני מנסה רגע להבין.
דבר אליי.
יש כאילו, יש את האינדיבידואלים שזה, אבל יש גם איזושהי ישות שהיא כאילו המקיפה של הדבר הזה.
בדיוק. כמו שאתה אור, אבל יש את הישות המשפחתית שלך. יש לך כן. אמא, אבא, אחים, אחיות, אבל כשאתם ביחד...
כאילו המסגרת הזאת היא...
כשאתם ביחד ברוחת שישי, זה מאוד מאוד שונה.
שונה, הדינמיקה הזאת.
ממה שכל אחד הזאת. מכם בנפרד, בטח.
נגיד עכשיו גם, כאילו יש את האהבה, יש עכשיו, את האור, נכון. ויש את הפודקאסט, שכאילו אנחנו באיזושהי מסגרת.
וכל זה אני אומר בשם מה שאני ראיתי, לא כן, בשם כן. שחר, כן, אני לא מייצג חלילה. כן,
זה מה שאתה קיבלת.
כאילו זה מה שאני ראיתי, וזה היה חכם מאוד, כי גם יצרתי לי קבוצה של אנשים שלומדת איתי, אז יש בזה המון כוח. חברים ללימודים ומנחים, ודרך זה סדנאות, ודרך זה התפתחויות, ודרך זה הרבה, פה בפרדס חנה יכולתי להרגיש, וגם למדתי, ללמוד זה תמיד, לא תמיד, אבל אם אתה לומד מה שאתה רוצה, זו ברכה גדולה.
כן, בטח.
זה מתנה גדולה, אני חושב שלימודים צריכים להיות חינם, אבל זו רק דעתי. אני חושב שאדם צריך ללמוד הרבה יותר בחייו, מאשר שהוא לומד. צריך ללמוד הרבה. הרבה, כן. הרבה, לעסוק, חצי חיים צריך ללמוד לפחות.
אני גם, אני מסכים.
אולי קצת יותר.
ללמוד זה... אני תכלס בשנתיים האחרונות גיליתי את עולם הקורסים. כאילו, לפני זה למדתי תואר, אבל קורסים זה, אני מרגיש שזה הרבה יותר פרקטי, הרבה יותר מעשיר, הרבה יותר מלמד, הרבה יותר ממוקד, כאילו... זה משהו יותר נכון, לפחות לעולם של היום, כאילו, אני מרגיש.
אני אחרי כל פעם שאני אומר את המילה יותר נכון, אני מוסיף את המילה עבורי.
עבורי, עבורי.
זה נהיה אצלי בשפה ככה, כמו איזה חלק מהשפה.
נכון, גם עכשיו, אמרת, בשבילך, כאילו מה שלקחת מזה, זה בשבילך, זה מה שאתה לקחת. מגניב, אוקיי, אז עברת לפה לפני שנתיים, פתחת קורס גם אמרת.
אז אני בתל אביב, יש לי מכללה שנקראת שיטת הכפתור, לנגן גיטרה בשישה מפגשים.
וואי, אני רואה פרסומים, אני רואה פרסומים בלי סוף, ששיטת הכפתור.
כן, כי זה מכללה שקיימת 10 שנים.
וואו.
ו10 שנים היו לי 6,000 תלמידים.
וואו.
זה הרבה אנשים.
המון אנשים.
זה הרבה שיטה שהתאבדה וקיבלה עיבוד והעמקה ו... ורעיונות ופודקאסטים וטלוויזיה, ושוחחתי ודיברתי על השיטה, וספר שכתבתי, וכאילו זה המון, זה 10 שנים בחיי.
זה לא פודקאסט ראשון שלך, כבר ראית.
לא, בכלל לא. זה 10 שנים מחיי שהתמסרתי, לפחות 7 או 8 מה10 שנים האלה, באופן טוטלי, בכל ישותי ובכל מהותי, לדבר הזה.
וואו.
אז יש לזה אימפקט. כן. לכזאת הקדשה והשתדלות.
זה מכללה פיזית?
המוקד שלנו היה, אני אומר היה כי עכשיו יש שינויים, היה ברחוב ה-4-16 בתל אביב, שם שכרתי חלל, וכן, זה היה המקום הפיזי של המכללה, היו לי עוד שני סניפים, אחד בחיפה, עוד אחד בתל אביב.
וואו, היה ככה, ממש
זה כן, ברנץ. זה הלך וגדל כן. וקיבל איזה, כמו שמכללות קורות, זה היה הכיוון של הדבר הזה. והלב שלי היה לגמרי שם.
שמה וזה... בעצם עושים בשיטת הכפתור אם
אפשר? או. עכשיו, זה מעניין.
זה כבר אתה אומר, הצלילה לזה.
זה, אני חושב, אחד מהעיסוקים הכי משמעותיים אצלי בחיים. אני בא מעולם המוזיקה, והלב שלי הרבה פעמים מדבר הוראה, התפתחות, לימוד. המסקנה שלי מכל אולי 18-20 שנה שאני עוסק בהוראה של מוזיקה, היא שהתפיסה צריכה להיות מה המצב הרגשי, מנטלי, אנרגטי של התלמיד, ולא בחומר הנלמד. זאת אומרת, וואו. השיח על מה לומדים הוא לא רלוונטי בכלל. הוא, לא, הוא שולי, הוא אפשר לשים אותו בקובייה, הוא מאוד מדויק, אתה יכול להכין תוכן לימודי, וזה התוכן הלימודי. אבל הצורה שבה זה יתלבש על המצב אנרגטי, רגשי, כמה התלמיד שמולך הוא פתוח, כמה הוא מחובר, איזה אינטליגנציות הוא משתמש כדי ללמוד, זה הדבר החי והמעניין. ולכן בעיניי ראוי שכל שיטת לימוד, או כל מרחב לימודי, או כל בית ספר, או כל דבר כזה, יעסוק במצבם הרגשי, אנרגטי, אפשר להגיד המילה אנרגטי אולי שהיא כוללת את הכל, מצב האנרגטי, אבל אני אגיד גם רגשי ופיזי ורוחני של התלמידים. זה המוקד.
אם אני מבין אותך נכון, זה ממש להתאים תוכנית לימודים אישית לכל תלמיד. כאילו, כל תלמיד מגיע עם מטען אחר.
זה להסכים מלכתחילה שלכל תלמיד יש כפתור. שיטת הכפתור.
יפה.
וברגע שהכפתור הזה של הפוטנציאל יהיה לחוץ, ובמקום לעסוק באמונות מעכבות, בדברים שהוא לא יכול לעשות, הוא יעסוק במה הוא כן יכול לעשות, אז הוא יעסוק בדבר עצמו. כל אחד מאיתנו יש לו מקומות שבהם הוא עף, הוא מרחף. יכול להיות שהוא מבשל או שוכח את עצמו, יכול להיות שהוא שחק כדורגל או שוכח כן. את עצמו, יכול... זה מרחב קסום.
וואי, ראית את הסרט בלו? של פיקסר, אני חושב?
לא.
הם ממש מתייחסים לזה, כאילו הם אומרים שם שאתה בזון שלך, כאילו ככה הם קוראים לזה, הזון,
נכון,
ויש ממש, ממש מטאפורה כאילו למקום שאתה נמצא בו, ואתה שוכח, אתה באיזשהו סטייט מדיטטיבי כזה, שאתה עושה משהו ואתה שוכח לגמרי מכל הסביבה ואתה בו כאילו.
נכון, זה מזכיר לנו אגב שכולנו שדה אחד. נכון, אני מסתובב עם רעיונות מלמד אותם הרבה שנים, ואז יוצא באמריקה סרט שמדבר על זה, זאת אומרת שיש מיליוני אנשים בעולם שמסתובבים עם המחשבה הזאת.
לגמרי.
ומבטאים אותה באיזושהי צורה, זה מאוד ברור למה אנחנו שדה אחד, ולא אינדיבידואלים נפרדים. אפשר מאוד בקלות לראות את העדויות לדבר הזה. ומקתי חקר בתוך הדבר הזה, אני חושב שכמעט 20 שנה, גם בבתי ספר וגם בבית ספר שאני הקמתי, זה מה שעשיתי, עמקתי לתוך מה מאפשר לתלמיד לעסוק, להיכנס לזון בעצם, לעסוק יותר במקומות החזקים שלו. וזה הוביל אותי לזה שתלמידים צריכים להתמודד עם אמונות מעכבות, אנשים שמגיעים אליי, אז אני אומר להם, מישהו אומר לי, אני רוצה ללמוד גיטרה, אני אומר לו, טוב, אתה בן אדם מבוגר, למה אתה, רוב הקהל שלי הוא מבוגר.
באמת? כן. מה זה מבוגר? כאילו...
גילה 40.
40?
40, 50.
אז יש לי עוד סיכוי, אתה אומר.
אי אפשר שלא להצליח לנגן, כל אחד יכול לנגן. סתם, זה כמו שלא היית אומר, אני לא אנהג באוטו, או אני לא יודע לחתוך סלט.
כן.
זו מיומנות. מיומנות
זה... זה שריר.
כן, מיומנות, אתה יכול ללמוד כל דבר, אם אתה מעוניין.
כן.
יש לי הרבה פתגמים אגב, אתה יכול להגיד לי משהו ולצרוק לך קלישאה מיד שהמצאתי.
זה נחמד, קלישאות, אתה יודע, בסוף הן נכונות, הן פשוט הפכו להיות שחוקות עם הזמן, אבל הן נכונות, כאילו יש בהן משהו.
נכון.
מגניב, אוקיי, אני אגיד, אני אמרתי לך לפני ההקלטה שלמדתי כאילו תיאוריה, למדתי פסנתר הרבה שנים כשהייתי קטן.
בתווים?
בתווים.
מורה רוסייה כזה?
מורה רוסייה, בדיוק, נינה בבית, מורה קשוחה, לימדה אותי קצב.
זאת אומרת שאתה יודע לנגן איזה סימפוניה, אבל אתה לא יודע איפה אקורד C.
לא, אז עזבתי את זה באיזשהו שלב, כי זה לא עניין אותי, ואז חזרתי לזה בגיל מאוחר, ולמדתי כאילו, למדתי אקורדים.
בגרסה הפופולרית, אקורדים.
בדיוק, למדתי אקורדים, למדתי קצת יותר, גם על גיטרה, גם על פסנתר, גם על בס קצת, כאילו למדתי איך הכלים האלה בנויים, פחות או יותר. אבל אני לא אקרא לעצמי מוזיקאי, כי גם כי אני לא מתפרנס מזה, ובעיניי זה איזושהי נקודה, חמי רונר אמר את זה פעם, שמוזיקאי הוא לא מוזיקאי עד שהוא לא עושה כסף ממוזיקה, כאילו בעיניו. בעיניו, אמרנו, להחזיר אליך תמיד, לדעתו. אז אני גם מרגיש שאני לא מוזיקאי, וגם כי אין לי איזה הרכב קבוע או משהו, אני מנגן לבת שלי, זה כיף לי, מנגן לה לגיטרה, יוקללי, כל מיני, אבל מביא אותה לפה, היא לוחצת על הפסנתר, זה כיף מאוד. אבל כאילו, מה הופך בעיניך מוזיקאי למוזיקאי? זה נראה לי השאלה שאני חותר אליי.
הדבר הראשון שעולה לי זה שזו שאלה מיותרת.
שאלה מיותרת.
מיותרת, היא ישר גורמת למישהו אחד להרגיש שהוא כן, ומישהו אחד להרגיש שהוא לא, זה כבר מיותר בעיניי. כאילו... מה גורם לילד להיות טוב ולשחק בארגז חול? מי כן. היה ממציא שאלה כזאת?
כן, אבל יש שאלה נגיד מי נהג יותר טוב. למרות שהיא גם שאלה מיותרת קצת. שאלה מיותרת.
האם אני מוזיקאי או לא? שאלה מיותרת. שאלה טובה לבירה אולי, שיושבים חברים ורוצים להסתלבט על שאלות חסרות משמעות. אני מוזיקאי? אני לא מוזיקאי. אם אני יודע, שים מינור 7 במול 5, אני מוזיקאי. אם אני מנגן ב4 כלים, אני מוזיקאי. אם אני מתפרק, אז זה שאלה מיותרת.
שאלה מיותרת.
בעיניי כן. אני הייתי אומר שמוזיקאי הוא אדם שעוסק בשפת המוזיקה.
אוקיי. שיודע את שפת המוזיקה?
לא, עוסק בשפת המוזיקה.
עוסק.
מוזיקאי הוא עוסק בשפת המוזיקה, נגר עוסק בשפת העצים והעיצוב שלהם, פחח עוסק בשפת המתכת והריקוע שלה.
כן.
אז מוזיקאי זה אדם שעוסק בשפת המוזיקה. מתי תחביב הופך למקצוע, מתי, מה השלבים האלה? אין הגדרות מדויקות.
זהו, אולי...
אתה יכול להגיד שאני מרוויח כסף, אבל אפשר להרוויח כסף ולהיות חרטטן לא קטן.
נכון, אפשר להרוויח כסף בכל מיני דרכים, נחלו להיות וכן.
גם לא נחלו להיות, אני יכול להרוויח כסף מזה שאני מלמד גיטרה מלא אנשים, אני יודע, אני לא יהיה מוזיקאי, אולי כן. אני לא מדבר כל כך בשפת המוזיקה, אבל אני מדבר נהדר בשפת להוביל אנשים לעשות דברים שהם רוצים לעשות.
כאילו, אתה לא בהכרח, אתה מוזיקאי אבל, לא? או שלא?
הנה השאלה המיותרת מגיעה. אני מעדיף שבקום שתשאל אותי אם אני מוזיקאי, תגיד לי, אם אני אתן לך כלי נגינה ביד, אם אני אתן לך גיטרה ביד, האם תגרום לקסם להתרחש בתוך החדר? האם אתה חושב שזה יכול לקרות?
וואו.
זו שאלה טובה. זו שאלה טובה.
וואו, שאלה.
גם אין התשובה מילולית, כי יכול להיות שביום חמישי זה יצליח וביום רביעי לא. אבל זו שאלה יותר טובה בעיניי.
שאלה מעולה.
האם אני יודע לדבר בשפת המוזיקה?
אתה יכול לראיין מצוין.
האם אני יודע לדבר בשפת הציפורים? אז תשאל אותי, לא תשאל אותי אם אני צפרן, תשאל אותי אם אני עכשיו יהיו פה ציפורים ותצא החוצה, האם כשתשרוק יהיו שריקות נוספות של ציפורים, זו שאלה טובה.
אם אתה מכיר ציפורים אחרות, נגיד, זה גם שאלה טובה, לא?
אני יודע, נסחפנו לזה מין דוגמת חלל כזאת, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהגדרות הן בהכרח הגדרות הן טובות כשהן מקדמות, ואין הרבה צורך בהגדרות. רוב הזמן עדיף לפרק הגדרות, לעתים רחוקות, לפעמים עדיף שניקח הגדרה קטנה, כי היא נותנת לנו ביטחון, או מייצרת לזה עמוד שדרה, אני בוגר, לפעמים זה יכול לעזור לי, אבל בגדול, הגדרות, תעודות, תארים, הצידה, 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 ואני חושב שהעולם הולך ומבין את זה יותר ויותר. זה הולך וקורה יותר ויותר ויותר. אין אפילו, כן, אפילו, כן, מה בתכלס, או...
כן.
אנחנו חייבים להביא עדינות לתוך המציאות שלנו.
אני מסכים איתך. פשוט יש עניין, כאילו, גם בתחום האומנות, אבל גם באופן כללי, בגלל שאנחנו חיים בעולם כל כך מערבי, אנחנו חיים בתחרות כל הזמן. חיים בתחרות, והתחרות...
זה אחת הסיבות שעברתי לפרדס חנה. הרגשתי שפרדס חנה פחות תחרותית, מוכנה לדבר במילים לא מוחלטות, במושגים לא מוחלטים.
וואו.
לחפש פרנסה, שהיא לאו דווקא יותר מרוויח ויותר מוציא, אלא יותר יש לי ממה שאני רוצה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מרגיש שאם כבר מדברים על פרדס חנה וקהילה, אני מרגיש שזו קהילה שיותר גמישה במחשבה שלה.
מעניין.
היא מוכנה לחפש ולהתגמש, וזה הכיוון שאני הולך אליו, mm-hmm. שיותר מעניין אותי מכל דבר אחר, וזה הסיבה שהגעתי לכאן. זאת אומרת, זה מה שמשך אותי לכאן.
מעניין. ואיפה אתה פוגש את זה כאילו ביום יום? אתה...
מלא. קודם כל, אני כאן בשכונה, נגיד, עוד לא סגרתי חודש.
אנחנו באותה שכונה.
כן, אנחנו שני רחובות אחד מהשני.
שני רחובות, כן.
אז אני באותה שכונה, אני בקבוצת וואטסאפ של השכונה. ואני ממש יכול להרגיש את השכונה דרך הקבוצה.
כן?
כן, כי מישהו אומר, ברחוב הזה, פינת רחוב הזה, בשלדג, פינת הזה, יש צמחים מתגלגלים, מישהו רוצה ללכת לאסוף אותם. בגינה של הזה, אנחנו עושים מסיבת גן ועושים שתילות. ביסדות פה, יש בור, אל תיסו לשם עם אופניים. כמו איזה רשת כזאת, אני מרגיש שכולם מחוברים באיזה רשת, ומעבירים מידע אחד לשני, והמידע הזה הוא מכל הסוגים. היום מישהי שאלה למטפל, או טיפול, או... יש דברים מאוד עמוקים גם שעוברים שם, וזה כמו איזה רשת כזאת, ואז אני אומר, וואו, אני מרגיש את השכונה, דרך הרשת הזאת, וזה מאוד נעים לי, שאני יכול להרגיש, זה כאילו הגוף שלי פתאום נהיה הרבה יותר גדול, יש לו מחושים, אני יכול להרגיש כל מיני קצוות בשכונה, וכאילו, וגם מצליחים לשמוע, ברגע שמצליחים לשמוע את זה, כמה שיותר נקים מאינטרסים, נגיד מקבצים יום פרסום ביום מסוים, ואז כל שאר ימים נקיים, אז ממש העיסוק הוא באמת עיסוק בצרכים העמוקים יותר, והמילה צרכים בעיניי היא המילה הכי משמעותית שיש במאה הזאת, או בעשור הזה, בוא נגיד שלנו, מילה צרכים, כאילו, מבחינתי זה מה שצריך לכתוב היום בבתי ספר ובמקומות עבודה.
אולי ככה נקרא לפרק.
כן, האם הצרכים שלך נענים? מה הצורך העמוק שלך? כאילו, אנחנו צריכים להסתכל פחות על דולרים ויותר על צרכים. צורך, 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 צורך. ואני מרגיש שבאמת דרך הסביבה, הרבה יותר קל לי פה, אני הרבה יותר מרגיש שהסביבה פה מוכנה להתחבר אליי עם המחושים האלו, שאני אהיה מחוש עבורם, והם יהיו מחושים עבורי. וזה מבחינתי קהילתיות.
וואו.
זה קהילתיות, זה ההסכמה להיות גוף אחד, שכמו בגוף שלי גם יש חלקים שונים, תאים שונים וצרכים שונים, אבל יש לו איזה מרכז שמחבר את כולם ביחד ומשתף מידע.
כן.
וזה מאוד נחמד. אני כשפתחתי פה את הסטודיו שלי בשכונה, אז הדבר הראשון שעלה בראשי בתשוקה, אני, אם תרצה, אני אספר לך, אני בתקופת ששינוי, לא הרבה תשוקה, אבל התשוקה הראשונה שהייתה לי, זה כאילו של לעשות שיעור, החלפת מתנות כזה, לתת שיעור כזה, להראות המתנה שלי עם הגיטרה והנגינה, ולהכיר פה את האנשים, דרך זה שיהיה לי שעה איכותית איתם, אחד על אחד בסטודיו. עד כדי כך שאמרתי, אין בעיה, תביאו לי צלחת מרק, תביאו עציץ, תביאו מה שלא יהיה, רק בשביל החלפת אנרגיה כזה. וכאילו זה נראה לי מדהים, לפגוש את האנשים לשעה איכותית כזאת. כאילו אם הייתי צריך לפרסם משהו, זה מה שהייתי מפרסם, אתה אומר, יאללה, בוא נעמיק את הקשר של הגוף הזה, של הקהילה, של המחושים.
כאילו מין שעת גיבוש כזאת.
זה שעה איכותית, תחשוב אתה איכותית. ואני, לעולם לא נעבור אחד על השני ברחוב, בלי מבט עיניים. לא יקרה, בגלל שישבנו שעה ביחד, זה הכל.
נכון.
לא יקרה, לא יקרה.
לגמרי.
לא יקרה.
שמע, תכלס, כאילו, אפרופו קהילה, הרבה מהאנשים שאני מכיר עכשיו, זה בזכות זה שהם היו פה בפודקאסט. כאילו, פתאום אני רואה את מישהי שהייתה פה בפודקאסט במאפייה, או בסופר, או כאילו בכל מיני מקומות, וזה כבר הופך אותי לפחות זר, או אותם פחות זרים בשבילי. כאילו, זה כבר איזשהו משהו שהוא באמת קהילתי. לא ידעתי את זה כשהתחלתי את הפודקאסט, שזה הולך למקום הזה, כאילו. חשבתי שיהיה מגניב להכיר את פרדס חנה, ובסוף פרדס חנה מסתבר זה אנשים. מי ידע?
כן, כן.
תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה, איפה גרת לפני זה בפרדס חנה?
כשאחרי הקורונה, בעצם אני החלטתי לסגור את מכללת הכפתור.
אה, וואלה?
כן.
לגמרי, את כל הסניפים שלה וכל
כן, הכל. וואו. הרגשתי שהיא לא לוקחת אותי לשלב הבא שאני רוצה בחיים. זה מה שהרגשתי. Mm-hmm. ובדקתי את זה במין
כאילו מה הכוונה, היא תקעה אותך באיזשהו
לא תקעה אותי, אבל גם לא, היא הייתה עסק. עסק שמביא טוב, ועסק שמקשים לאנשים חלומות, אבל הייתה עסק, ובמציאות שאני ראיתי עסק, על עסק צריך להפעיל כוח, כדי שהוא יתקיים. Mm-hmm. מתחרים, מעתיקים, שינויים, כל הזמן הסביבה העסקית, התחרותית, כל הזמן מכשילה אותך, שמה לך כן. רגליים, ואתה צריך להתגבר, וכל הסרט הזה של להיות רמבו, לא בא לי.
מתקשר למה שדיברנו מקודם, של כאילו, כל הזמן התחרות הזאת, של להוכיח שאתה הכי טוב ואתה הכי...
לא בא לי. לא בא לי, זה בסדר, עברתי את זה, למדתי, התפתחתי המון מהעשר שנים שהיה לי את המכללה, באמת המון, אבל די, עכשיו לא בא לי להפעיל כוח יותר על החיים, לא בא לי יותר להיות רמבו, שעכשיו מנצח את המכשולים, וזה לא הסיפור שבא לי, בא לי סיפור אחר לגמרי. ואז התחלתי לאט לאט לסגור את המכללה, הקורונה עזרה לי, סגרה ריסקה, מה שנקרא, יופי יפה את העסקים, כן. ואחרי זה אני המשכתי את הזרם הזה, ואמרתי לאט לאט, אני מקווץ, 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 עד שאני נעלם.
וואו.
עכשיו, הבת זוג שלי אומרת, מה אתה נעלם? אל תעזוב אותי. אמרתי, אני לא נעלם. אבל כאילו, כן, אני רוצה להגיע למקום שאין לי רצונות, אין לי שאיפות, לא בא לי על כלום, משהו כזה אפס, אני רוצה להיעלם.
וואו, כאילו...
כמו בסיפור שלא נגמר. שאת מכיר את זה? סיפור שלא נגמר?
כן, בטח.
פנטזיה, כאילו, ובסוף היא נגמרת, 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 יש לך גרגיר חול.
כן.
ומהגרגיר חול הזה נוצר עולם חדש.
רצית כאילו טבולה רסה כזה, מין דף חדש כאילו.
כן, וזה מאוד קשה, זה אני כבר 3 שנים במסע הזה.
וואו.
כי זה מסע שאתה צריך לשרוד בו, אתה חייב להתפרנס, אתה חייב לעשות דברים, אתה לא יכול לא להיות. ועדיין, עשיתי מסע של להוביל את עצמי לתוך חוסר. כל דבר שהיה כרוך בלפיל כוח על החיים, ויתרתי עליו.
וואו.
וזה מסע מרתק ומעניין. איך נסחפתי לתוך העניין הזה? אז שאלת אותי איפה גרתי.
כן.
אז כשעזבתי את תל אביב...
עזבת את תל אביב בקורונה בעצם?
לא,
נכון?
עזבתי אותה שנה אחרי הקורונה.
שנה אחרי הקורונה?
גם נפרדתי מזוגיות שהייתה לי, הייתי 5.5 שנים ממישהי.
וואו.
וגם... בסוף הקורונה גיליתי שזה לא הקשר שאני ממשיך איתו.
אז וגם, גם משם בעצם,
נכון,
כן.
אז גם מהעיר תל אביב, גם מהאישה והמשפחה, וגם ממכללת הכפתור.
וואו.
את הכל אספתי כזה ואמרתי, ובגלל שזה דברים עם הרבה שורשים, לוקח כבר 3 שנים, לקח לי לקווץ, לקווץ, לקווץ. וכשהגעתי לכאן...
רגע, אמרת אישה ומשפחה, ילדים וזה כאילו?
לא, זה היה ילדות שלה.
אה, ילדות שלה.
התחברתי למשפחה.
כן,
אבל... לגוף משפחה. אני עוד בלי ילדים. ואז שצאתי מתל אביב, הייתי במצב כלכלי מורכב, עם הרבה מאוד חובות, וחבר אמר לי, בוא, תתחיל אצלי בבית, נתן לי חדר, אמר לי, תתחיל רגע שנייה להתאושש מכאן, יש לך מסע התאוששות כלכלי, תתחיל מכאן.
בפרדס חנה?
כן. ואז גרתי אצלו 9 חודשים בפרדס חנה, ואז הוא עשה שינויים בחיים, ואז לקחתי דירה בקרקור, כבר הייתי קצת יותר על הרגליים.
רגע, אבל מה התחלת לעשות בעצם? כאילו, סגרת את מכינת הכפתור, אבל לא ידעת על מה הלאה.
לא עשיתי. תראה, אני מלמד גיטרה, יש לי שיטה שנקראת שיטת הכפתור, ב6 מפגשים של שעה אני מלמד כל אחד לנגן. זה מצרך מבוקש. זה כן. רוב האנשים שעם ראש פתוח רוצים לנגן, פוגשים אותי, שומעים מה אני עושה, מבקשים שאני אעשה את זה עבורה.
אז, כן.
אז מצרך מבוקש, ויש לי מוניטין מאוד גדול, ומוניטין טוב ומבורך.
כן.
אז כל פעם שאני צריך קצת להתפרנס או דברים, אני קצת דוחף לכיוון הזה, ומתפרנס.
הבנתי.
זה בערך מה שאני עושה.
הבנתי, כאילו, זה, בוא נגיד, אם אני מבין אותך, כן, אני לא רוצה להכניס לך מילים לפה, תגיד לי אם אני טועה. זה כבר לא התשוקה שלך, אבל זה משהו שאתה עדיין יכול להתפרנס ממנו.
אתה יודע, זה מצחיק, אני כאילו מרוב שאני מחבר רצונות, אני אפילו לא יודע מה לא התשוקה שלי. כי אני מאוד נהנה מהלימודים. אני מלמד, ואנשים עוברים תהליכים רגשיים דרך הדבר הזה, וזה מהמם. מהמם, אנשים באים ו... אתה יודע, אני שומע עדויות מהתלמידים, זה חלק מהשיטה שלי, זה לבקש מהתלמידים כל הזמן לתת עדויות על מה קורה להם עם הדבר הזה. כי אני מאמין שאתה צריך להציר בפני עצמך על מה שקורה לך. אז זה נחרט. אני בא מעולמות של NLP וטוני רובינס וכל מיני מקומות. לקחתי הרבה ידע בדרך, אז אני עובד איתו.
אני חושב שזה טוב, זה גורם לך להתחבר לעצמך. כן,
בוודאי, בוודאי. כן, אני מפעיל הרבה מניפולציות, אני עושה מרחאות באוויר למי שלא רואה, כי זה שידור, מניפולציות כדי לייצר תנועה רגשית אצל תלמידים, ולעזור להם להתקדם למקום שהם רוצים להגיע אליו.
כן.
לקחת אותם במסע. איבדתי את החוט.
אמרת שאתה רוצה לגרום לאנשים להגיד איך הם מרגישים.
אז אני לא משתעמם מהשיעורים. אני נושא שיעורים, אני נהנה לפגוש אנשים, אני נהנה ללמד, גם הכנתי סטודיו חמים ומקסים שכיף לי להיות שם. אבל כן, זה סוג של או עוד משהו שאני עושה, או אולי תחנת מעבר בקטע הזה. אני לא יודע. אני באמת, באמת לא יודע. I don't know. אני לא יודע.
אז אתה, בעצם אתה עדיין באיזשהו ריק כזה, כאילו אתה שומר על זה.
כן, גם. אני אפילו מטפח עדיין
מטפח
את הריק.
מטפח אותו.
אני עדיין מטפח.
וואו.
זה עבודה מאוד קשה לטפח ריק.
ממש.
זה
להילחם.
זה כאילו מנוגד לתרבות, מנוגד לצורך קיומי, מנוגד. אבל אני חושב שבפרדס חנה זו מיומנות יותר מוכרת.
כן.
מאשר במקומות אחרים.
אני חושב שיותר מבינים את הערך של זה פה. כאילו לפחות אני מאוד מאוד מבין מה אתה, אני גם עברתי משהו דומה, איזשהו משבר כזה, משבר גיל 30 אני קורא לזה, משבר קיומי מאוד גדול. גם, תכלס עזבתי עבודה שעבדתי בה 9 שנים.
מה הייתה העבודה?
הייתי אמן בלונים, באירועים.
אמן בלונים.
דון בלון, זה היה השם. אתה יכול לראות פה את קיר המגנטים, כל האירועים וכל החתונות. הייתי עובד בהמון חתונות, ו... זה היה לי מאוד כיף לשמח אנשים, זה בעיקר היה המטרה כזה, והקורונה, שוב, שינתה לי את העסק, החריבה וזה, ועכשיו אני עושה את זה לפעמים, כזה, זה לא העיקר שלי, אני הבנתי יותר מה המקום של, מה העיקר שלי, אגב, בזכות הרבה מאוד טיפול, כאילו באמת, בשבילי זה היה הדבר שהכי עזר, וכן, גם הניתוק היה חשוב, אני התנתקתי 3 חודשים, טסתי לדרום אמריקה, לגמרי למרחב סטרילי שעזר לי מאוד, אבל אני מאוד מבין את מה שאתה מדבר עליו, כאילו ממש, אני חושב שזה מסע חשוב לכל בן אדם, כאילו הרגע הזה. אז מה, אבל אתה המון זמן ברגע הזה, וואו, זה נראה לי הקושי, כאילו בסוף אתה אומר שצריך לתחזק ולטפח עסק, אבל גם צריך לתחזק ולטפח את החלק הזה.
תראה, אני תמיד הייתי ככה, מאז שהייתי ילד אני חוקר קצוות, אז עדפתי לא ללכת לבית ספר, עזבתי בית ספר בכיתה ט', עדפתי לא ללכת לצבא, עדפתי לא ללמוד באוניברסיטה, וזה כל היה בחירות מאוד מאוד בחירות, זה לא היה מקרי.
כן.
עדפתי כל הזמן ללכת במקומות...
איפה גדלת עם שעה שעה?
או, אז עד גיל 17 גרתי ב7 ערים שונות.
וואו, כן. אוקיי, אוקיי.
נולדתי בפתח תקווה, בגיל 2 ההורים שלי עברו לנצרת עילית, בגיל 7 הם התגרשו, ואז התחיל מסע כזה שכל אחד, כל פעם שההורה עובר מקום, אני עובר עם 2 הורים, כאילו, זה כמו איזה דואלי כזה הכל, ובתי ספר, ואז הלכתי לפנימיות, ועברתי מסע ממש נתניה, חולון, רמת גן, תל אביב, ירושלים, ממש איזה מסע כזה. עד שפגשתי את הגיטרה, זה היה בגיל 14, וזה שינה את חיי, כי ראיתי חבורה של בני נוער מתאספים מסביב למישהו שמנגן בגיטרה. והקסם הזה והמקום הזה של להיות במרכז ושכולם מסתכלים עליהם, מה זה קסם לי? כי הייתי מאוד בודד, וזה פתאום ברגע אחד קיבלתי השראה ואמרתי, יו, אם אני יודע לנגן ככה בגיטרה, נגמרה הבדידות, אני כאילו מסודר.
כן.
זה כאילו, וואו, זה דבר מדהים. והתפוצצתי על זה, הלכתי אל הבחור הזה שניגן ואמרתי לו, תקשיב, אתה חייב ללמד אותי, והוא לימד אותי.
וואו.
הוא היה חבר הכי טוב שלי, ונהיה מורה לגיטרה שלי, ונהייתי חלק מחבורת רחוב בתל אביב שנקראים ילדי המדרגות. ככה קראו לידי המדרגות, כי בכיכר דיזנגוף היה מדרגות, והיינו שווים על המדרגות. זה כמו שהיה הסדרה על הברזלים וזה, אנחנו היינו ילדי המדרגות. וכמה שנים טובות, זה כל מה שעשיתי. זה לקחתי גיטרה, וזה פשוט שינה את כל מי שהייתי, ואת כל מה שהייתי.
היית מתפרנס מזה? כאילו, מצליח לקלקל את עצמך?
אני משתדל לא להיות צריך להתפרנס אף פעם. המילה להתפרנס מטרידה אותי. כשהייתי בן 16 התפרנסתי ממכיר את יש תני שקל של ילדים אחרי ברחוב, אומרים חסר לי כסף לאוטובוס, חסר לי זה, אבל בגרסה מתוחכמת יותר של תייר מאנגליה שכיסו אותו בחוף, אז עשיתי כאלה
אשכרה.
כן, לא רע בשביל שחקן מתחיל.
וואו, יפה.
התפרנסתי מזה טוב, אבל מה זה להתפרנס? לא שילמתי שכר דירה, קניתי וודקה וקניתי פיתות עם זאטר לחבר'ה, והיינו מעבירים עוד ערב ביחד בכיף.
כן.
כאילו חבורה של בני 15-16. עבדתי בעבודות מאוד מזדמנות, כמה שפחות, טיילתי הרבה בחול, נסעתי.
לא איש של מסגרות, מה שנקרא.
בעיקר גיטרה, בעיקר גיטרה על הגב, אם הייתי קם בבוקר והייתי יכול לשיר ולנגן, זה היה מבחינתי all I need, ולכתוב שירים ולפגוש אנשים.
וואו.
זה היה מבחינתי עד גיל 27, זה כל מה שעסקתי בו לדעתי. לא זוכר שעשיתי דברים אחרים.
זהו, אבל בסוף כן היית, כאילו, עד גיל 27 החזקת, אני מניח, היית, גרת בדירה ושילמת שכר דירה.
לא. הייתי גר בדירות, אולי הייתי מנסה לגור בדירה כמה חודשים, ואז בגלל שאין לי כסף לחשבון חשמל, ואז הולך חוזר קצת לאמא שלי, ונוסע לחול, ו...
כאילו היית מתקמבן כזה.
הולך לקיבוץ, עובד בקיבוץ, כן, כאילו, כן, לא... לא, בגלל שלא עברתי במסגרות, אני מניח, ובגלל שאימא שלי שגידלה אותי, לא כזה טיפוס מסגרתי, אז לא היה לי את ההתניה הזאת, שהצעד הנכון זה לזכור דירה ולהתבגר. זה כמו, לא היה לי קול שישב בתוך הראש שלי ואמר, זה. כן. היה לי קול שישב בתוך הראש שלי ואמר, איך אני עושה מוזיקה, כזה. זה הקול שהיה לי בראש.
ואיך עשית מוזיקה?
תראה, מוזיקה זו שפה.
כן.
זה פשוט לדבר בשפה, וכל היום אנחנו מדברים בשפה, תן לי חלב, קח עודף 2 שקל, את באה איתי, שיחה בטלפון, כל הזמן אנחנו מדברים, אני פשוט כל הזמן ניגנתי, פשוט הייתי קם ומרגיש עצוב, מנגן, הייתי עצבני, מנגן, הייתי שמח, מנגן, הייתי כועס, מנגן, הייתי משועמם, מנגן, כמו שאנחנו מפעילים את הפה שלנו בלי הפסקה כל הזמן, אז אני פשוט הייתי... פשוט הייתי מנגן.
ואיזה הרכב קבוע, או אנשים שניגנת איתם
כמעט
קבוע?
כמעט ולא, זה קרה בשנות ה-30 שלי, אבל רוב השנים הייתי פשוט, בכיכר היינו מנגנים, תמיד מישהו היה מגיע עם גיטרה, מנגן, אז יושבים לידו, אז מישהו מנגן, אז זה כמו איזה ג'אם כזה אינסופי, שכולם שרים ומנגנים כל הזמן, אין הפסקה ואין התחלה. ולא, הייתי מסתובב עם הגיטרה, נהנה, אני מאוד מוכשר, מאוד כיף לשמוע אותי שר, מנגן, אז כאילו... הייתי נהנה מלהפיץ את הקסם הזה, תמיד היו אנשים שיושבים לידי, הייתי יושב בסדרות בן גוריון בספסל, עם פחית בירה מנגן, ואז תמיד היו אנשים עוברים ונמסים ויושבים, וזה הספיק לי, כאילו לא הייתי צריך להיות ברדיו, אני מבחינתי הכי רחוק שרציתי, זה כאילו להרגיש את הלבבות נפתחים דרך המוזיקה, וכאילו אפילו לא ההיפי של נגיד מעגל שירה או הופעה, או ממש הכי בספסל,
הכי לא פורמלי שיש, כאילו.
הכי לא פורמלי שיש, אני מניח שזה גם היה חלק מאיזשהו חוסר ביטחון, ואני הרגישתי, אני עדיין מרגיש שהעולם של המבוגרים הוא מסוכן לי. יש לי פחד כזה, כאילו העולם שלנו גם הוא סוכן, הוא כל הזמן מבקש חזרה, הוא כל הזמן חפש לקחת, הוא מלא מניפולציות. אז הייתי דוחה את כל הדברים, הם חזרים אחריי הרבה מכוכב נולד, מכל מיני מקומות כאלה, כן, ככה הם עובדים, שולחים אנשים לחפש אנשים כמוני.
נכון.
אז הייתי צריך לדחות את זה כל הזמן, לא, כי זה סכנה, מבחינתי זה סכנה. אז יש בי איזה חלק, איזה ילד, איזה חלק שהוא מרגיש שהדבר הזה מסוכן. ובאמת, הכי הכי פרימיטיבי, הכי הכי בסיסי, והחזקתי עם זה איזה 10 שנים.
וואו.
זה היה די מדהים, האמת, התקופה הזאת.
מטורף.
יצירה פשוטה, שפה פשוטה.
ואז בעצם פתחת את
הכפתור? ואז רציתי להוציא אלבום. לא, זה הרבה לפני הכפתור. אני בן 50 השנה.
וואו.
אז יש לי...
אתה לא נראה בכלל, שומר על הגחלת.
יפה. אז יש לי כמה עשורים. יש לי את ה-20 ואת ה-30 ואת ה-40.
כן.
הכפתור זה שנות ה-40.
שנות ה-40, אז כן. אז בעצם הוצאת אלבום?
כשרציתי להוציא אלבום מוזיקה, אז הבנתי שאני חייב להקות שורש. אז אני חייב לגור באיזה מקום, אני חייב כאילו לעבוד, אני חייב כאילו ליצור איזו יציבות שסביבה אני אוכל להעלות את האלבום.
כן.
גם היה מאוד יקר.
זהו, מוזיקה בראש שלי זה עבודה קשה, זה כאילו זה לשבת, לכתוב כל היום.
אני חושב שמוזיקה לפני הכל זה משמעת.
משמעת, כן.
כי העולם סוחף, ואתה צריך להגיד לעולם לא לפיתויים, לא לכל, לא, ואז שאתה עולה על הגל הזה של המשמעת, ואתה מתמכר לכתיבה או מתמכר למוזיקה, אז אין בעיה, כאילו, ברגע שאתה מכור, אתה מכור, אז אין בעיה.
נכון.
אבל אם אתה לא מצליח להתמכר, אז המוזיקה היא בלתי אפשרית, כי זו שפה, צריך לתרגל אותה, לעבוד איתה, לנגן איתה, לגעת בה, לא, 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 כל הזמן. אז הרבה שנים זה מה שהיה, וכשרציתי להוציא אלבום, הייתי צריך להתמסד, והוצאתי את האלבום הזה, הוצאתי EP, שזה כמו חצי אלבום, 6 שירים, באנגלית, עם 2 מפיקים, שהממו אותי, אלון אוחנה ואליסורני, כאילו באתי עם רעיונות, ובאתי עם פוצץ בקריזמה ודברים, והם שיתפו איתי פעולה, ויצא איפי מדהים באנגלית, וואו. מדהים, אני הייתי בעננים, כן, זה היה רגע, וואו, זה, אמרתי, אני לא אמות בלי לעשות תקליט מוזיקה, כאילו, זה לא יקרה,
כן.
אני כאילו חייב לעשות את הדבר הזה, ושילמתי מחירים מאוד גדולים, כי לא יכולתי לחיות החופש שלי, פתאום הייתי צריך לגור ולעבוד, וכאילו, כן. פתאום הייתי צריך מאוד להשתנות. תצטרך מאוד להתכווץ לתוך דברים חדשים, כדי שהדבר הזה יוכל לקרות. אז כן, אבל זה, 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 כמו שרפיק אומר.
רפיק?
ידידיה.
רפיק ידידיה, היה פה. בטח. בפרק חירום.
הוא חייב להיות פה.
כן, הוא היה פה בפרק חירום, דיבר על התמכרויות.
הוא חשוב בפרדס חנה, הוא דמות, הוא חלק מפרדס חנה עבורי. ושיבה, פסטיבל שיבה, אתה מכיר? לגברים. אז רפיק הוא ההוגה של הרעיון הזה, וגם המוביל שלו.
כמובן.
אני הייתי שם הרבה שנים, 7 שנים, אני חושב, בהפקה ובעשייה.
וואו.
כן.
אם דיברת על רפיק, אז אני יכול לשאול אותך על השם שלך?
בטח, מה זה? אתה יכול לשאול אותי על הכל.
אז מאיפה
השם? אני קוראים אהבה.
איך קוראים אהבה? נולדת עם השם אהבה?
נולדתי בשם סער, סמך עין ריש, שמעיה, שם משפחה שמעיה. סער. סער זה רוח חזקה מעל המים. אם מסתכלים על שפת הסמלים, מים זה רגש. זה אומר שחלק בתוכי, שהוא עדיין חלק בתוכי, כל הזמן רוגש וסוער. ככה אני אגב.
כן.
כל הזמן משהו רוגש וסוער. משהו שם, אבל זה לא סתם רגש, זה רגש סוער.
סוער.
רגש אצלי סוער. הוא כל הזמן במין דבר כזה. ובגיל 27, נדמה לי, הגעתי לאיזה משבר. בדיוק שחיפשתי את השורשים, ואמרתי, כאילו, למה לא מזהים את הכישרונות שלי, ולמה אני לא מוצא דרך נעימה לחיות בעולם, בלי שיציקו לי על אוכל ולחיות ולהתפרנס, ומה זה אחר הזה?
כן.
ואז נכנסתי למערה, המערה זאת הייתה הבית אצל אמא שלי, נכנסתי, הלכתי לגור בחדר של אחותי, זה כמעט 50 שנה, לא עבדתי, ופשוט באתי עם שאלה, מה אני צריך לעשות כדי שהעולם יראה את הדבר הזה?
באת עם שאלה למי, אבל לאן?
יפה. אז באותה תקופה קראתי ספר שנקרא שיחות עם אלוהים. שיחות עם אלוהים זה סיפור על ניל, שהוא בחור אמריקאי שמתקשר, שואל שאלות ישות שהוא אומר שהיא אלוהים, וכותב את התשובות על דף. לוקח בלוק צהוב, שואל שאלה, מקבל תשובה בראש, וכותב.
מקבל באמת תשובה בראש, או כאילו...
מה זה באמת?
מדמיין תשובה בראש.
המילה באמת זה כמו השאלה אם אני מוזיקאי.
הבנתי, סבבה.
לא, לא מדמיין, אני לא חוצה קו, אומר הוא מדמיין או לא מדמיין. יש מילים.
הוא מרגיש שהוא מקבל מילים בראש.
אני, זה לא משנה לי בכלל. אם האמת היא אמת, זה לא משנה לי מאיפה היא מגיעה. מה זה משנה? אני מדמיין אותה. כן, זה ספר.
אבל זה ספר שמוסס על סיפור אמיתי?
כן, 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 זה...
אמיתי.
כן, זה החיים שלו, ניל דונלד וולש.
אוקיי.
שיחות עם אלוהים. מאוד מוכר, מאוד...
לא מכיר.
כן, זה... המאזינים שלך ודאי מכירים. אז קראתי שיחות, אני אמרתי, אם הוא יכול, גם אני יכול. גדלתי בבית של אמא שלי, הייתה מורה למודעות, כאילו זה לא עזר לנו, זה כל הספרייה, הספרייה של עידן חדש, אם הוא יכול, הוא בן אדם, אני בן אדם, אם הייתי שואל והוא היה סנאי, הייתי אומר, לא יודע, אבל הוא בן אדם, אני בן אדם, רוב הסיכום שגם אני יכול לעשות את זה. לקחתי בלוק צהוב, הסתגרתי ככה איזה כמה חודשים טובים, עם השאלה הזאת, ומה שקרה שם בעצם זה שעברתי חניכה.
אוקיי.
איך הייתה החניכה הזאת? אני הייתי שואל קם בבוקר, עסקתי בזה 6-7-8 שעות ביום. הייתי קם בבוקר, שואל שאלה, כותב אותה, מתחיל לקבל תשובה בתוך הראש שלי, כותב את התשובות, ואז שאלות שאלה, כותב את התשובות.
איזה שאלות? נגיד, תן לי דוגמה.
הכי פשוט, זה מתחיל מ... אז איך מתחילים?
אז איך מתחילים?
אז איך מתחילים? ואז מגיעה התשובה וזה... ואז מתוך זאת שאלה, כמו שיחה, תחשוב, כמו שיחה, גם בספר הוא אומר, זה לדבר עם אלוהים, זה כמו לדבר עם הטוב בידידיך. זה ממש כמו שיחה, ולאט לאט התחלתי לראות ולהבין שמה שחשוב זה איכות השאלות. אם אני יודע לשאול את השאלות הנכונות בצורה הנכונה, התשובות הן כמו, הן שם, עוד לפני ששאלתי בכלל, התשובה היא שם, זה כל כך פשוט.
כן.
ברגע שאנחנו לוקחים את השפה, ומתחילים לייחד אותה, ברמת המהירות שאנחנו משתמשים בה, בבחירת המילים, בהסתכלות והתבוננות, מה כל מילה עושה לי בגוף שלי, איך היא יוצאת החוצה, מה היא מבטאת, איזה אמונות שלי היא מבטאת. ואני מתחיל להפוך את השפה לרב-ממדית, וזה מה שקרה לי שם בעצם, פתאום התחלתי לתת לשפה המון מקום, תחשוב בן אדם שלא קם לעבודה,
כן.
הוא קם לתוך שפה. הוא אומר, עכשיו השפה היא הכל, עכשיו התקשורת היא הכל, עכשיו הדיאלוג זה הכל.
וואו.
זה גדל, אין מה לעשות, זה כמו שמוזיקאי, מישהו שישב כל היום, ונגן, ינגן, יקשיב, יאזין, ינגן, זה נחר, 50 שנה, הוא אדם אחר, הוא...
ברור.
המוח משתנה, הכל משתנה. ושם עבדתי חניכה, וחניכה הזאת הייתה על ידי ישות שקוראים לה אהבה. זה מה שאני מפרשן, כאילו בפרשנות שלי, האישית, ועשיתי זה תקופה של כמה חודשים, וגיליתי דברים מדהימים, ובעצם מה שאני מרגיש זה שקיבלתי מערכת אמונות חדשה.
רגע, בעצם מי שנתנה לך את הכלים האלה זאת ישות שקוראים לה אהבה.
ככה אני קורא לה, אני מרגיש שנחנכתי על ידי אהבה, בגלל התוכן שהיה שם, לכן אני קורא לזה אהבה. אבל אפשר, אפשר לקרוא לזה אלוהים, אפשר לקרוא לזה אני עליון, אפשר לקרוא לזה, אתה יודע,
כן.
לא עמקתי לתוך הדבר הזה, מכיוון שלא בחרתי בזה כמקצוע. אם הייתי בוחר בזה כמקצוע, כמו הבת זוג שלי, שהיא בחרה בזה כמקצוע, מתקשרת, אז הייתי מעמיק לתוך ההגדרות. אבל אני רק חיפשתי את ההגדרות עד לרמה שבה הם מובילים אותי, לתוך הדבר שאני רציתי. ואני מזכיר, חצי שנה קודם, באתי עם שאלה. למה העולם לא רוצה את המתנות שלי? מה קורה פה? אני יודע שככה הדברים עובדים.
כן.
ואז קיבלתי תשובות, 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 תשובות. וחלק מהתהליך היה גם להכיר את השם שר, ולראות שהוא דומה למילה צער, ולראות את הכאב שיש לי מילדות, וכל מיני דברים, עלו, 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 עלו. ובאיזשהו שלב הרגעתי שדי, מספיק לי מהמקום הזה, אני רוצה לחזור לעולם של העשייה. אני רוצה לחזור ולממש את כל מה שלמדתי. די, אני באתי לעשות. אני רוצה שהעולם יראה אותי. אני רוצה את ההכרה הזאת. אני רוצה שיראו אותי. אני רוצה להביא את המתנה שלי, לא רק לחשב להיות בהערה. כיוון שהייתי במצב של הערה, כבר הייתי במצב שאני יודע מה אנשים חושבים מסביבי, כבר החישה שלי נהייתה פנומנלית על הכל, התדרים, האנרגיות, הכל נהיה כזה. אמרתי, אבל זה לא המקצוע, זה לא הכיוון שלי. אני לא יהיה עכשיו ה-IP הזה עם הסמלה הלבנה, שבאים אליו עושה תקשורים. מה שאני מוריד מזה, זה נפלא, אבל זה לא אני. אני רוצה להביא פנימה לעולם. ואז כשהחלטתי את ההחלטה הזאת, הייתי צריך, עלה בי חשש. אמרתי, מה יקרה אם אני אחזור לחיים? ואני פתאום, לאט לאט, יקרו לי דברים, ואני אשכח את מה שהיה בחצי שנה הזאת. השיחה הזאת תיעלם, השיחה הזאת תשכח. ככה החיים, הם נורא חזקים. אתה עובר משהו שאתה אומר, אני בחיים לא אשכח את זה!
אבל קורה עם החיים. נכון.
והמסר שקיבלתי, זה היה תבחר שם.
בסוף כאילו זה היה שורה תחתונה
כאלה? זה הכלי שנתנו לי, כדי שאני לא אשכח. ואז אמרתי, איך אני... ואז היה לי איזה ויז'ן כזה, שראיתי מילון, כמו דיקשנרי. כזה מתפוצץ בסטרטוספירה, ויוצאות ממנו מילים.
וואו.
כאילו, כל מיני אפשרויות לשמות, ואני בחרתי בשם אהבה.
איך ראית? מדיטציה?
כן.
מדיטציה כזאת?
כן. אחרי שאתה עם עצמך כמה חודשים לבד, כמו שאתה צריך לעשות בשביל במדיטציה, זה עושה ככה.
כן. גם אז לא היו סמארטפונים וכאלה שסיתו את ה...
המוח זה המחשב, אתה להתחבר פנימה, זה מה זה מדיטציה? כלום, אפילו לתקשר זה כלום, זה לקחת דף, זה כבר הופך להיות טבע. אנחנו מדהימים, בני אדם הם פנומנה, ייצור מטורף. אנחנו בהסחת דעת אינסופית, אבל תכבד את הסחת דעת לכמה חודשים, ואתה תגלה מי אתה. ואז הבחירה הסתברה כמאוד מאוד נכונה, כי אני בעצם רציתי שהעולם יכיר בי ולא ידלג עליי, ופתאום היה לי שם, שאי אפשר להתעלם ממנו. אני הולך לפקידה בבנק, אני חותם על הצ'ק האהבה, היא מרימה את הראש, מסתכלת על האהבה? כל מקום שאני הולך, הלו, מי זה? אהבה. כאילו, כל מקום, הכל נהיה כזה, פתאום כל העולם ראה אותי, עכשיו ברוך השם, יש לי גם מה לתת.
כן.
אז אני הבאתי את הדבר הזה חזרה לעולם. כל מה שהייתי צריך, זה כאילו, שהעולם יפנה אליי, זה הכל. כי היה לי מה לתת. אבל כאילו, איכשהו העולם דילג עליי, הוא לא בא ואמר לי, מה יש לך לתת? וזה היה חסר לי, הלינק הזה. אז תראה מה זה, איזה חיים חכמים, כמה הם יותר גדולים מאיתנו. מגיע בן אדם כמוני בגיל 27, אחרי המון שנות ניסיון בחיים, שיודע מה הוא רוצה, הלב שלו מכוון למה הוא רוצה, אבל יש לו איזה מכשול, הוא לא רואה את המכשול שלו אפילו, הוא לא מבין שמה שחסר לו, זה שהעולם יפנה לה ויגיד לו, מה אתה יכול לתת לי? חסרה השאלה הזאת, והוא לא יודע איך לפתור את זה. ואז הוא נכנס למערה, מדבר עם העני הגבוה שלו, עם אלוהים, עם אהבה לא משנה, עם מה, עובר חצי שנה של חניכה, זה לא מעט זמן.
זה מלא.
לומד, 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 יוצא החוצה עם... צעד, תנועה אחת. אני רק שניתי את השם שלי מסער לאהבה.
כן.
זו תנועה מאוד קטנה על פניה. וכל החיים שלי משתנים, ועשר שנים אחרי זה, או 13 שנים אחרי זה, אני מקים מכללה שמגשימה לאנשים חלומות, ולמדת 6,000 אנשים לנגן בגיטרה.
תורף.
תראה, תראה סיפור, תראה מסע.
כן. תורף. ממש. לא יאומן. רגע, אני חוזר רגע למערה, כי זה משהו שמאוד מעניין אותי, כאילו, אתה יודע, מעניין אותי הדברים הקטנים בזה דווקא, כאילו, גרת אצל אמא שלך.
כן.
היא לא באה בביקורת, מה אתה עושה, לך לעבוד, לך זה, כאילו.
אני אספר לך סיפור קצר שיגיד הכל. בבוקר שקמתי, אמרתי לאמא שלי, אמא, מהיום קוראים לי אהבה.
אחרי חצי שנה, כאילו.
כן, זה היה קצת פחות, נראה לי, 4 חודשים. אמרתי לה, אמא, מהיום קוראים לי אהבה, אז היא אמרה לי, אהבה, בוא תלווה אותי לאוטובוס, אני מאחרת.
ככה אמרה לך.
זאת אמא שלי.
וואו.
אמא שלי אישה מאוד מיוחדת.
וואו, איזה אמא.
זאת אמא שלי.
שמה.
זאת אמא שלי.
מדהים.
כן.
אז בעצם לא היו שאלות כזה של, היא הבינה כאילו מה...
אמא שלי? אמא שלי זאת אמא שלי. היא לימדה אותי, היא אמרה לי, לא משנה מה אתה עושה בחיים, העיקר שתהיה מאושר. ועם זה אני הולך לטוב ולרע. זה יצא שיש לה גם קושי, מעורה, זה נותן המון חופש, אולי יותר מדי חופש, אבל זה מה שהכניסה לי ל-DNA. שהבחירות שלי משנות. הבחירה שלך משנה. זה מה שהכניסה לי.
מדהים.
מה שאתה בוחר, זה מה שמשנה.
והעיקר שתהיה מושר.
תבחר, כן, תבחר את מה שעושה לך טוב, כי הבחירות שלך משנות.
כן.
זה לא עולם שמשחק בך בקוביות, אתה בוחר חביבי, תבחר. בחרת אהבה, מעולה, יאללה, let's go, תלווה אותי לאוטובוס.
מדהים.
כן, אמא שלי אישה מאוד מרשימה.
אוקיי, אז אני בעצם, אתה יוצא מהמערה, בשם אחר, ואז איך מגיעה ההחלטה לפתוח מכללה?
לא, 10 שנים.
אה, 10 שנים שם יש.
10 שנים. היה שם עוד אלבום מוזיקה בדרך שהוצאתי, היה שם שנים קשות מאוד של בדידות, השנים הראשונות היו מאוד מאוד בודדות, מין חוויית בדידות כזאת, ממש הרגשתי במדבר, הרגשתי שהלכתי לאיבוד כזה, כמו, הרגשתי עוד יותר רחוק מהעולם, עוד יותר בודד, עוד יותר, היה לי איזה 5 שנים אני חושב, של בדידות מאוד מאוד עמוקה וצער וכזה, זה כמו, חוויה רגשית מאוד מאוד קשה, זה אולי היה העיבוד של כל הדבר, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, וכשהגעתי כזה לפת לחם, למקום הכי נמוך, שכאילו כבר אין לי באמת לא יודע מה לעשות, הייתי כבר בן 37, וכאילו הלכתי לעיבוד, כאילו עשיתי כל הזמן, אני חושב שכן עשיתי בתוך השנים, היו דברים חשובים מאוד, אבל הרגע שלי לא מצא מזור או מנוח, ואז בגיל 37, אז חבר אמר לי, תקשיב, על זה לעשות אולי קטנה של מוזיקה, אז אני אומר, מה, קטנה של מוזיקה? יאללה, פאף. ואז הקמתי איתו בשנה הראשונה, משהו שנקרא המחנה למוזיקאים צעירים, וזה היה מחנה, זה היה הצעד הראשון שלי בעצם בתוך הדבר, מתוכו נולד הכפתור. במשך 4 שנים, מה שעשיתי, לקחתי בני נוער בקיץ, וחילקתי אותם להרכבים ולהקות, והעפתי אותם באוויר בצורה מדהימה, וההורים שלהם היו בעננים, והכל היה רוגש, והיה שם זה. אז זה כאילו היה הפעם הראשונה, אולי אחרי אלבום מוזיקה שלי, שהפירות באמת התפוצצו, כאילו, זה היה באמת, וואו, זה עשה גלים, וואו.
כן.
אז זה היה כאילו הרגע שבו, ומתוך זה סגרתי את זה, ואז נולד הכפתור, אבל זה בערך מגיל 37, זה אז קרה. אז לקח לי עשור מהנקודה ההיא, אז למדתי טיפול, הילינג, גם 2 חשובות, ואחרי זה הוצאתי אלבום ב-2009, שזה גם היה מסע.
וואי, אני תוהה, למה לא עברת לפרדס חנה לפני? נשמע שאתה ממש בעולמות, כאילו שגם ההילינג, גם הקרבה לעצמך, החיבור לעצמך.
התשובה לזה היא למה אי אפשר לשייף עץ שיהיה סופר חלק במשוף אחד. בנייר זכוכית באוויר.
כאילו היית צריך לעבור את התהליך.
חייב לעבור, מתחילים ממסור, ואז וואו. ממשוף כזה חזק, ואז שופין, ואז נייר זכוכית, ואז זה... אין דרך
אחרת. אתה בחור של דימויים, אנחנו פה מדברים בדימויים. מדברים פה בהרבה דימויים.
כן.
שמע, אתה מדהים, ממש, אתה מעורר בי השראה, כאילו עברת מסע מדהים, ממש.
אנחנו מדהימים, בני אדם מדהימים. מדהימים, אין מילים, זה מרגש להיות בן אדם.
רגע, אז מה אתה עושה עכשיו, כאילו אם יש משהו שאתה עושה עכשיו, בא לך להגיד אותו ולקדם אותו,
אז קודם כל עברתי לשכונה, יש לי סטודיו, כל מי שרוצה ללמוד גיטרה בשישה מפגשים, נוער, מבוגרים, רוצה לחוות חוויה של העצמה, התעצמות, התחזקות, חיזוק עמוד שדרה, ביטחון עצמי, ריגוש, כל הדבר הזה בתוך הגיטרה, אם יש אנשים שניגנו פעם, ונשארה להם חוויית האכזבה, אבל לא טוב, אני לא מוכשר, אני שמאלי, אני קורדינציה, אני קצב, אני שמיע מוזיקלית, אני שמאלי, וזה, הכל חרטה.
אני שמאלי. אני הכל, כל מה שאתה אומר. אני מצאתי את הדרכים להתגבר על זה עם השנים, אבל גם לי הייתה טראומה מהמורה הזאת, האוסייה, אני שמאלי. אז כאילו, ממש עזבתי את זה, זנחתי את זה, ואז חזרתי לזה מתוך המקום שלי, כאילו.
כי צריך להשיל את האמונות, ולבוא לעניין עצמו. וזה אני עוזר לעשות.
מדהים.
זהו, נשמח להכיר אנשים מהשכונה, או כן, כל מי שיבוא משכונת רמז, אני רוצה ללכת החזון שלי זה ללכת ברחוב ולהכיר את האנשים שגרים לידי. זה
קדימה, חברים, גוף. משכונת רמז, אהבה שמה היה.
תכינו מרק טוב, או תביאו הציץ,
ובשמחה. או בית קפה. אני העליתי אתמול לקבוצה, אפרופו, תמונה, שראיתי שהבית קפה באדר סנטר הופך לפאב בערב.
נכון, ראיתי את
התמונה. זה גם זה מגניב, אתה יודע, פתאום ראיתי את זה וכזה, וואי.
מה זה אדר סנטר? זה פה איפה שיש קולית כזה?
איפה שהמרכז, איפה שהחדר כושר, והסופר. אז הם עושים פאב בערב עכשיו. מגניב, אהבתי. חידוש נחמד. וגם כשהעליתי את זה, אז מישהי רשמה מגניב, עכשיו רק נשאר לי אנשים ללכת איתם לפאב. שזה כזה...
נכון, together.
כן.
אתה יודע שהייתי בפירו, אני כבר מדבר על נסיעות, אז יש לנו זמן?
כן, בטח, בטח, הכל טוב.
אז כשהייתי בפירו, נסעתי, יש לי איזה חוק כזה שאומר שכל פעם שיש לי משבר, אז אני עושה משהו שאני פוחד ממנו. כי במילא אני הולך להתרסק.
מדהים.
נכון, אתה נפרד
מבת זוג. זה חוק זוג, מדהים. אני נכון, לא נפרד. יכול לתאר לך כמה אני מזדהה עם החוק הזה, מאוד. חוק ממש מדהים.
כאילו, אתה נפרד מבת זוג, בראש אתה הולך להישבר. אז יאללה, קפוץ את שבור עוד משהו, כאילו, על הדרך. כאילו, כן. תעשה עוד משהו שאתה מת מפחד ממנו.
לגמרי.
כאילו, זה הרגע. אז אתה מרוויח, במילא אתה הולך להישבר, לא נורא. אז נסעתי לפירו למשלחת לצנים רפואיים של פאץ' אדמס. פאץ' אדמס, אם אתה מכיר,
בטח.
אז הוא אבי הליצנות הרפואית, מסתבר שזה בן אדם אמיתי, מסתבר שהוא מוציא משלחות של ליצנים רפואיים לפירו, ולרוסיה, ולמקומות. אני לא ליצן רפואי.
הוא חי?
כן.
אשכרה.
אני לא ליצן רפואי, אבל אני שחקן, וקצת ליצן, בהוויה שלי אני ליצן. זאת אומרת, אני משתמש ב...
אתה מגיע מהעולמות של הומור, צחוק, ביטוי עצמי.
כן, ליצן הוא לאו דווקא הומור וצחוק, כמו שליצן הוא אומר, הכל נמצא ברגע, אז גם הריפוי נמצא ברגע. אז בואו נבין את הרגע, בואו ניכנס לרגע, בואו נעזוב את המחשבות וניכנס לרגע, זה כמו איזה... ואז נסעתי לשם, והיו לי רגעים מדהימים, אבל אחד הרגעים המדהימים זה שהתחלקנו לפודים, למשפחות קטנות, והראש משפחה שלי היה פאץ' אדמס, כך יצא, ובערב הראשון אף אחד לא הגיע, כולם הלכו לאיבוד. אז אני מגיע למקום שקבענו, והוא מגיע למקום שקבענו, ואני עומד מולו עין בעין, כך התחילה המסע שלי, אני ופאץ' אדמס. והוא עשה לי שיחה שבחמש דקות שינתה את כל מה שקרה בעשור בחיים שלי, בעשור האחרון. הוא לא אמר הרבה, אבל הוא דיבר איתי, הוא אמר, תקשיב, אני הייתי בבתי חולים, הוא רופא.
כן.
מה אני הייתי בבתי חולים? הוא אומר לי, אתה יודע מה, המחלה מספר אחת. עכשיו היום, 20 שנה אחרי שפגשתי אותו, כולם מדברים על זה. אבל אז זה פחות היה מדובר, הוא אמר, זה לא איידס. איידס זה לא המחלה שהורגת הכי הרבה אנשים, וסרטן זה לא המחלה שהורגת הכי הרבה אנשים. הוא אמר לי, בדידות.
וואו.
אמר לי, בדידות הורגת הכי הרבה אנשים. שאל אותי, אתה נשוי, יש לך ילדים? וזה אמרתי לו, לא, אני סוליסט. ואיכשהו הפגיש לי שם את המקום הזה, וכל שיטת הכפתור, הרי אני לימדתי את כל שיטת הכפתור בקבוצות.
כן.
זה מה שעשיתי, לקחתי את החזון הזה של בדידות מאותו רגע, והתחלתי להגיד לאנשים...
בזכותו כאילו? בזכות הרגע הזה? וואו.
ככה זה מסתבר.
רגע, מה הוא עושה בפירו? מה הוא עושה ספציפית בפירו?
פירו. אז נוסעים פעם בשנה לבלן. בלן זה עיירה באמזונס, שאי אפשר להגיע אליה ברכבים, אין לה כביש שמגיע אליה.
זה באיקיטוס, אני מכיר, הייתי בבלן.
כן, איקיטוס.
הייתי בבלן.
כן, אז אפשר לגלל שם או בטיסה או בסירה.
או בסירה.
אז אנחנו הגענו במטוס תובלה של הצבא הפירואני.
וואו.
80 לצנים.
מדהים.
וזה עיירה שיש בה המון המון קשיים, המון המון עוני, אלכואליזם, סחר בילדים, כל מיני דברים מאוד קיצוניים. ופעם בשנה לצנים נוחתים שם ופשוט משתלטים על העיירה.
זה שכונה בתוך איקיטוס, כאילו, אני, זה, יש כזה שוק, וזה, כן, אני מכיר.
כן, זה לא מקום קטן כל כך, יש שוק, נכון.
יש שם, כן, השוק נגיד, אני זוכר שאמרו לנו, כאילו, אל תסתובבו שם לבד, ו...
אז אנחנו לצנים הולכים בשוק, ועם כל הילדים, ועושים לילדים סדנאות, והולכים לבתי סוהר, ובתי משוגעים, ובתי חולים, ו...
טירוף.
והצוות המוביל שם, גם פאץ' וגם הצוות המוביל, וגם הליצנים הבכירים, אני שחזרו כבר כמה שנים, ואני הסתכלתי עליהם, והייתי כמו ב... איך התרחב לי הלב, וכמה פחד חוויתי, וכמה רצון להיות אדם כזה, שאני לא בעצם כרגע, וכאילו מלא רגשות, וזה כל כך הרחיב לי את המנעד של החלומות, והיו לי שם רגעים מדהימים ובלתי נשכחים.
יש מה חוויה מטורפת, ממש.
ככה זה שאנחנו מרפים וקופצים, פופ,
כן.
פופ, כל החוויות הכי גדולות בחיים מתחילות מרגע חסר המשמעות שהופך להיות בחירה, טק, טק.
כן, רגע הקפיצה הוא לפעמים משתק, לפעמים כן, קשה, זה, קשה כן, לעבור
זה
אותו.
זה בחירים קטנים, זה כלום, זה בחירות קטנות, זה בחירה מה לעשות, להגיד, טק, בחירה קטנה, אבל להתמסר לבחירה, ולפתוח עיניים, והנשימה נעצרת, ולכל אדם יש את זה בחיים, לכל אדם.
כן, לגמרי.
כל אדם שבחיים רגעים מאוד מאוד משמעותיים, שאם הוא מוכן לתת להם את המקום, מוכן לאמץ אותם, להגיד, זה הרגע שלי, זה קרה. אני לא אשכח מזה, אני לא אתן לכם לשטוף את זה ממני. זה רגע אמיתי.
זה שלך, רגע שלך שקרה לך.
כן, אז הרגע הזה שולח זרועות לתוך המציאות שלנו, לתוך מי שאנחנו, ומתרחב.
לגמרי.
אותו אירוע, אפשר להקטין אותו ולשמור אותו בקופסה, ואפשר לתת לאטום להתפוצץ.
לגמרי.
ולתת לו לחלחל.
תתלו להיות חלק ממך, כן?
כן.
מדהים.
Yes.
טוב, יש עוד משהו שאתה מרגיש שלא דיברנו עליו ובא לך להביא, אתה מוזמן עכשיו.
יש לך עוד 10 פרקים לתת לי.
ויש לי עוד שאלה אחרונה לסיום. אני תמיד מסיים עם המלצה פרדס-חנאית.
Yes.
כל מי שבא לפה, המליץ על משהו אחר.
יש לי מלא המלצות. אני יכול להמליץ על בן אדם, על איש מקצוע?
אתה יכול להמליץ על בן אדם, אין בעיה.
אוקיי. אז לפני כמה חודשים, אני השנה התחילו להתקפי חרדה, התחילו לפני כמה שנים התקפי חרדה, והשנה התחיל להיות לי קושי בשינה, וחריקות שיניים, וכל מיני תופעות גופניות של סטרס.
כן.
אמרתי איך אני מתמודד, מה אני אעשה, וזה, איך אני מטפל בזה, ואז אמרתי, אוקיי, אז הייתי בתקשור, ושם אמרו לי, תעבוד עם נשימה. אמרתי, מה אני מכיר של נשימה? ואז הזכרתי שראיתי את אייל עמית, שיש לו מרכז של דיג'רידו, בפרדס חנה. אמרתי, טוב, מישהו שמלמד דיג'רידו, וזה הלכתי אליו, עפתי.
גם כלי מוזיקלי, כאילו.
כן, הדיג'רידו זה כלי מאוד חריג ומיוחד, הוא לא תווים.
כן.
זה בעצם אוויר שעובר דרך השפתיים, השפתיים הם השסתום. זה כלי מאוד מאוד מיוחד.
זה על תדרים כזה, בסים.
נכון, קצת בו קערה טיבטית, יותר מאשר גיטרה.
נכון, לגמרי.
ואייל מלמד אותו, הוא מאסטר קודם כל, אתה מדבר פה על מאסטר, שרק מהנוכחות שלך איתו בחדר, אתה מתרחב, אתה מתעצם, זה מאסטר, זה הגדרה של מאסטר, מעבר למילים.
כן.
ואני באתי לשם לא כדי לנגן טרנס, אני באתי לשם כדי להחזיר את הנשימה. כי הדיג'ו יש בו משהו סרקולטיבי, אתה לומד נשימה מעגלית, ואמרתי אולי דרך זה. ואתה יודע, היה לי כיף פשוט לפגוש את אייל, הוא אדם לבבי, עמוק, מקסים. כן, מרכז דיג'רידו, פה בפרדס חנה.
מדהים.
הכי אישי שיש, הכי מחבק, בשלושה חודשים, עומדות לי השערות, תראה, אני מדבר עליו, וואו. ואני השערות שלי עומדות. זה כל כך כיף לפגוש מורה אמיתי.
בטח.
זה כל כך חסד, ואני לשמחתי פוגש הרבה מורים טובים. זה חסד.
אתה גם מורה בעצמך, אז אתה יודע לזהות מי מורה טוב ומי...
כשהשרות עומדות, אני יודע שזה העניין. זה הסיפור. אז מי שרוצה ככה לעבוד עם הנשימה, וגם עושה טיפולים באוויר. זה עזר לי, נפלא. אני עובד עם הדיג', אני לקחתי לי דיג' משלי.
מדהים.
אני מתרגל איתו, אני מנגן, מיכל עושה יוגה, אני יושב לידה, עושה דיג'. כן, אני התלמיד של הדבר הזה.
מדהים.
אבל זה עוזר.
מדהים.
עושה לי נעים.
טוב, תודה רבה רבה, אהבה. ממש שמחתי להכיר אותך, מאוד. וכן, טוב, אנחנו נתראה בשכונה. עכשיו נגיד שלום גם.
יס.
יאללה, ותודה לכם ולכן שהזנתם לנו. מה הדיבור פרדס חנה כרכור? נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.